כפשוטה, פרשת מסעי, סיום של ספר במדבר. האמת שרואים שזה הסיום של ספר במדבר, יש פה סיכום של כל המסעות של עם ישראל במדבר, ממש פרשייה שמסכמת את, את כל הנדודים, 40 שנות נדודים במדבר. לאחר מכן יש את הקדוש ברוך הוא מתאר ממש את גבולות הארץ. עם ישראל הולך לרשת את ארץ ישראל, ספר במדבר כולו הכנה לכניסה לארץ, אז מתארים ממש את גבולות הארץ בצורה מדויקת, וממנים מנהיגים, נשיאים, כן, אחרי הנשיאים שהיו במדבר, נשיאים חדשים, שבעצם הם ידאגו לנחול את הארץ יחד עם יהושע ואלעזר הכהן. אחרי זה יש את פרשת ערי מקלט ואיזשהו סיומת לבנות צלופחד שלא התחתנו עם שבט אחר כדי שלא תיסוב נחלה ממקום למקום. ממש הכנות אחרונות לכניסה לארץ. נגיד משהו כללי ככה לפני הפרשה, יש פה דבר מעניין לגבי המסעות. הרי המסעות אנחנו יודעים לא היו במדבר, זה לא היה בדרך כלל על פי רוב, זה לא היה מקומות שקרו בהם דברים כל כך טובים. רוב המקומות היו כל מיני מקומות של התלוננויות או אתגרים כאלה ואחרים. ומדרש תנחומא מביא כאן משל למלך שהיה בנו חולה והוליכו למקום רחוק לרפואתו. כן, לא עלינו, בן חולה, נוסעים לחוץ לארץ לרפות אותו. אחרי שהוא התרפא, כיוון שהיו חוזרים, התחיל אביו מונה כל המסעות, אמר לו, כאן ישנו, כאן הוכרנו, הוכרנו הכוונה היה קר, התקררנו וכולי. כאן חששת את ראשך, כאן כאב לך הראש. הוא מזכיר לו כאילו את כל הצרות, אחרי שהם ניצלו אותו דבר פה, בסיכום, כאילו במסעות האלה, משה רבנו מסכם, אומרים, אתם זוכרים מה היה פה ומה היה פה. עכשיו אני שואל, למה? למה לבן אדם חולה להזכיר את כל הצרות שהיו לו? בדרך כלל צרות אנחנו משתדלים לשכוח. לא חוזרים עליהם ועוד בפרטי פרטים ובדיוק כל המקומות. מה העניין בזה? התשובה היא כנראה שבסופו של דבר בן אדם מבין שהוא לא הגיע למנוחה ולנחלה במקרה או באיזה מין דילוג. בסופו של דבר כל האתגרים וכל הבעיות כביכול שהיו במדבר, הם הובילו אותנו לארץ ישראל. זה לא טעויות של היינו יכולים לוותר עליהם או שהיה אפשר לדלג עליהם. בסוף זה מה שבנה אותנו. וגם אדם שהולך עם הבן שלו ומזכיר לו את כל המקומות, בסוף בסוף הישועה באה מתוך כל הנפילות, מתוך כל השבע יפול צדיק וקם. עכשיו נקרא את הפסוקים ונסביר אותם בעזרת השם. אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לציוותם ביד משה ואהרון. רש"י מביא שיש פה סך הכל 42 מסעות, והוא עושה חשבון שיש פה איזה, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו והוא חסך מאיתנו הרבה מסעות. כי 14 מסעות היו בשנה הראשונה בכלל, עוד לפני שהם חטאו בחטא המרגלים. ועוד 8 מסעות זה ממיטת אהרון, שזה היה כבר בשנת ה-40. אז אם מורידים 14 ו-8 מ-42, נשארנו עם 22 פחות 42, סך הכל נשאר 20 מסעות ל-40 שנה, שזה ממש לא הרבה, וזה חסד של הקדוש ברוך הוא. ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי אדוני ולמסעיהם למוצאיהם, וייסעו מרעמסס בחודש הראשון, ב-15 יום לחודש הראשון, ממחרת הפסח, כן, לאחר ששחטו את קורבן הפסח, יצאו בני ישראל ביד רמה לעיני כל מצרים, מצרים מקברים. למה מצרים לא רדפו אחריהם? כי מצרים היו עסוקים, כן, אומר פה רש"י, טרודים באבלם, היו עסוקים בלקבור את מתיהם. זאת הסיבה שהקדוש ברוך הוא הביא עליהם את מכת בכורות. ומצרים מקברים את אשר יקרא אדוני בהם כל בכור, ואלוהיהם עשה אדוני שפטים. שפטים זה דינים. כן, עבד השם דינים, כתוב בתרגום פה. עשה להם שפטים, שפטים זה דינים. נתן להם מכות. ויסעו בני ישראל מרעמסס ויחנו בסוכות. רעמסס זה עוד מצרים, סוכות זה כבר מחוץ למצרים, במדבר. ויסעו מסוכות ויחנו בעיתם אשר בקצה המדבר. ויסעו מעיתם, כל זה כתוב פרשת בשלח, ספר שמות. וישוב על פי החירות, עם ישראל עושה שם סיבוב, במקום להמשיך ישר, הוא חוזר כדי להטעות את המצרים. וישוב על פי החירות, שם זה היה עבודה זרה של המצרים, אשר על פני בעל צפון, ויחנו לפני מגדול. שם זה נס קריאת ים סוף, ויסעו מפני החירות, ויעברו בתוך הים המדברה, כן, הם חוצים את ים סוף והולכים למדבר, והלכו דרך שלושת ימים במדבר איתם, ויחנו במרה. כל מקום כזה היו הרבה ניסים. במראה או המתיק להם את המים, אבל פה התורה מתארת את זה בצורה מהירה, ויסו ממראה ויבואו האלימה לאלים, ובאלים 12 עינות מים ו-70 פרים, ויחנו שם, ויסו מאלים, ויחנו על ים סוף. שני, ויסו מים סוף, ויחנו במדבר סין, ויסו מדבר סין, שם ניתן להם המן, גם את זה לא מתואר כאן, ויחנו בדופקה. ויסו מדופקה ויחנו בעלוש, ויסו מעלוש ויחנו ברפידים, זה כתוב שם, רפידים עם המלאק, ולא היה שם מים לעם לשתות. דווקא את זה מזכירים. שם דרך אגב, הקדוש ברוך הוא מצווה למשה להכות בסלע, והוא מכה, כמו ש... שבאמת בניגוד לשנת ה-40, שהוא מצווה לו לדבר אל הסלע והוא מכה, כמו פה. ויסו מרפידים ויחנו במדבר סיני, ויסו מדבר סיני ויחנו בקברות התאווה הידועים, ויסו מקברות התאווה ויחנו בחצרות, ויסו מחצרות ויחנו בריתמה. רש"י אומר פה שריתמה זה לשון הרע. מה ייתן לך ומה יוסיף לך לשון רמייה, חיצי גיבור שנונים, גחלי רתמים. ריתמה זה כמו גחלי רתמים, מבטא את החומרה של לשון הרע, וזה חטא המקדים שדיברו לשון הרע על ארץ ישראל. ויסו מריתמה ויחנו ברימ... אז בעצם אנחנו יודעים שהמרגלים יצאו מקדש ברנע. כן, היינו בפרשה הקודמת, פרשת מטות. שמשה רבנו חושב ששבט גד וראובן חוזרים על חטא המרגלים, אז הוא אומר להם שהם יצאו מקדש ברנע. אז ריתמה זה קדש ברנע, ויסו מריתמה ויחנו ברימון פרץ, ויסו מרימון פרץ ויחנו בלבנה. ויסו מלבנה ויחנו בריסה, ויסו מריסה ויחנו בקהלתה. ויסו מקהלתה ויחנו בארשפר, ויסו מארשפר ויחנו בחרדה. ויסו מחרדה ויחנו במקהלות, ויסו מקהלות ויחנו בתחת, ויסו מתחת ויחנו בתרח, ויסו מתחת ויחנו במתקע. ויסו ממתקע ויחנו בחשמונה, ויסו מחשמונה ויחנו במוסרות. טוב, הם עוברים פה עוד כל מיני מסעות, לא נקרא את הכל. ויסו מעברונה ויחנו בעציון גבר. עציון גבר כתוב על שלמה שהוא שלח לשם את העוניות שלו שהם נשברו בעציון גבר, ולפי הפרשנים זה אילת, מפרץ אילת. צריך לראות איך זה מסתדר פה עם כל הגיאוגרפיה של הסיפור הזה. ויסו מעציון גבר ויחנו מדבר צין, יקדש, ויסו מקדש ויחנו באור ההר. פה זה כבר שנת ה-40. כן? ויסו מקדש ויחנו באור ההר בקצה ארץ אדום, ועל אהרון הכהן, זה כבר פרשת חוקת. זה כבר באזור שלנו. ועל אהרון הכהן אל אור ההר על פי אדוני, והיה מות שם בשנת ה-40, לצאת בני ישראל מארץ מצרים בחודש החמישי באחד לחודש. מה זה על פי השם? אז זה פשט שהוא מת לפי ציווי השם. השם אמר לא לעלות לאור ההר, להוריש את הכהונה הגדולה לאלעזר בנו, אבל חז"ל אומרים על פי השם, ממש כאילו על, עם הפה, שהוא מת בנשיקה. ולמיטה הזאת התאווה משה רבנו, והוא קיבל גם מיטה כזאת. מתי זה היה? בחודש החמישי, באחד לחודש. ממש גם מתאים לתאריך של עכשיו, פחות או יותר, שקוראים את הפרשה הזאת תמיד. כן, בחודש החמישי זה אב. א' אב. ואהרון בן 23 ומאת שנה, במותו באור ההר. כן, אהרון, הם נפטרו באותו שנה, ואהרון גדול ממשה בשלוש שנים. וישמע כנעני מלך ערד, מה הוא שמע? בפשט, מה וישמע כנעני מלך ערד? הוא שומע שעם ישראל עובר שם. המוסד, השבק שלו, זיהה במשקפות את עם ישראל עובר שם, ואז הוא זיהה הזדמנות להילחם עם עם ישראל. אבל חז"ל אומרים שהוא שמע שמת אהרון ושרו ענני הכבוד. זאת אומרת, זה משהו רוחני, זה לא משהו רק במימד הפיזי. וישמע כנעני מלך ערד ויושב בנגב בארץ כנען, בבוא בני ישראל. ואז הוא גם נלחם איתם. פה זה לא כתוב, הכל פה ברמזי רמזים, כן? פרשת חוקת כתוב שהם נלחמו והם שבו שבי. ויסו מאור ההר ויחנו בצלמונה, ויסו מצלמונה ויחנו בפונון, ויסו מפונו ויחנו בעובוד, ויסו מעובוד ויחנו ביהי העברים, בגבול מואב. אז הם לא נכנסים לאדום, לא נכנסים למואב, נכון? יהי העברים, אומר רש"י, שהיה שם חורבות, יהי זה חורבות. ויסו מים ויחנו בדיוון גד, ויסו מדיוון גד ויחנו באלמון דבלתיים, ויסו מאלמון דבלתיים ויחנו בערי העברים לפני נבו, זה הר נבו. ויסו מערי העברים, כל ערי העברים האלה זה בעצם מעבר לארץ ישראל, זה על עבר הירדן שם, משם עוברים לארץ ישראל. ויחנו בערבות מואב על ירדן יריחו, ויחנו על ירדן מבית הישימות, ישימות זה מדבר, שממה, עד אבל השיטים בערבות מואב. כן, אז זה האזור שעם ישראל ממוקם בו בעצם עד הכניסה לארץ, כל ספר דברים. שלישי, ודבר נען משה בערבות מואב על ירדן יכולים אור, דבר בני ישראל ומרתה עליהם כי אתם עוברים את הירדן אל ארץ כנען, כי אתם עוברים את הירדן אל ארץ כנען, כשתעברו את הירדן, תדעו לכם שאתם צריכים להוריש את כל יושבי הארץ. למה הוא אומר להם את זה עכשיו? צריך להתכונן. תהיו עם עוצמות, תהיו עם כוחות, תתכוננו למלחמה, והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם. כן, שבעת עממים שנמצאים בארץ כנען, אסור להחיות אותם. צריכים להוריש את כולם. והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם, ויבטם את כל מסקיותם, את כל בתי העבודה זרה שלהם, וזה נקרא מסקית על שם, אבן מסקית, הם היו מרצפים את בתי העבודה זרה שלהם בפסיפס יפה, באבנים יפות. זה מה שהתורה אומרת, ואבן מסקית לא תיתנו בארציכם. אז את כל, את כל מסקיותם צריך לשבור, ויבטם את כל מסקיותם, ואת כל צלמי, צלמי זה כל הפסלים שלהם, כל צלמי מסכותם, מסכת מסכותם, זה לא מסכה של פורים, זה מתכת. כל הצלמים שעשויים ממתכת, כן, התרגום פה אומר, ואת כל צלמי מתכתהון, אז מסכותם זה מתכת, תעבדו, ואת כל בבותם, במות זה כל מיני כמו מזבחות כאלה של העבודה זרה תשמידו. ורושתם את הארץ וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה. אז מעניין, רשי פה אומר, מה הוא אומר להם פה עכשיו את הציווי לעבודה זרה? הוא כבר ציווה אותם הרבה פעמים על זה, בספר דברים מלא מזה. אומר רשי אלא כך אמר להם, כשאתם עוברים את הירדן, תעברו על דעת זה שאתם הולכים להשמיד את, את כל הגויים. כלומר, זה לא ציווי מה תעשו כשתנגצו לארץ, אלא זה ציווי באיזה מצב רוח אתם נכנסים לארץ. תיכנסו על דעת זה. זה לא רק מה תעשו, אלא באיזה מוד, כמו שנקרא היום, באיזה מוד תיכנסו לארץ. מעניין, כי כאילו תיכנסו על דעת זה, אז יש סיכוי מאוד גדול שאתם תעשו את זה. אם תיכנסו לא על דעת זה, אז אולי בסוף תשלימו, בסוף זה כמו שבאמת אנחנו יודעים, שלצערנו היה בכל מיני תקופות. להוריז זה לגרש. כן, אומר התרגום פה, ותטרחון, כן, לגרש את כל הגויים מפה. להרוג, לגרש. והורשתם את הארץ וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה. כאילו לפי רשייה, והורשתם את הארץ, אתם תעברו את הירדן על מנת להוריש את הארץ. כאילו זה איך לעבור את הירדן, איך, באיזה צורה, כמו שאמרתי, להיכנס לארץ. הרמב"ן פה אומר, שיטת הרמב"ן הידוע חולק בזה על הרמב"ם, זה אולי הוא לא חולק על הרמב״ם, אבל בהשגות על הרמב״ם, הוא כותב שזה המצוות עשה ליישב את ארץ ישראל ולהוריש אותה מהגויים, שלא נעזבנה בידי אומתנו או בידי זולתנו מן האומות. אז פה זה מצוות עשה, והורשתם את הארץ וישבתם בה, לא על מנת מה לעבור את הירדן, או כל מיני מה שרשי אומר פה, זה לא אווירה של איך נכנסים לארץ, אלא זה מצווה מפורשת, להוריש את הגויים וליישב את ארץ ישראל. והתנחלתם את הארץ בגורל משפחותיכם, לרב תרבו את נחלתו, זה כבר נאמר בפרשות הקודמות, אבל חוזרים על זה פה, ולמעט תמיד את נחלתו, אל אשר יצא לו שמה הגורל לא יהיה, למטות אבותניכם תתנחלו. כאילו לפי המשפחות שראינו בפרשת פנחס, אז תיישבו את ארץ ישראל. ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, כאילו עד כאן הוא המליץ להם מה לעשות, ציווה אותם מה לעשות, אמר להם באיזה אווירה הם צריכים להיכנס לארץ לפי רשי. עכשיו הוא אומר מה יהיה אם לא. ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, ואשר תותירו מהם לסיכים בעיניכם ולצנינים בצדיכם. סיכים זה כל מיני קוצים או יתדות שיכנסו לכם בעין, זה כמובן ביטוי. התרגום פה אומר, והיה די תשארון מנהון לסיעין נטלן זין לקו לכון. זאת אומרת, אלה שישארו פה ילחמו איתכם, אל תחשבו שהם ישלימו איתכם. גם אם הם טקטית הם ישלימו איתכם לקצת זמן, בסוף הם רוצים להרוג אתכם. והיה אשר תותירו מהם לסיכים בעיניכם, ולצנינים, זה גם סוג של קוצים בצדיכם, הם כל הזמן יהיו בצד שלכם, ינשפו בעורפכם וצררו אתכם, יעיקון לכם, אומר פה התרגום, כמה אנחנו יודעים היום שזה נכון, וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה. אל תחשבו שאפשר פה לעשות שלום עם כל האומות שהיו פה ולהישאר ככה, בסוף זה יתפח על פניכם. והיה כאשר דימיתי לעשות להם, אעשה לכם, אני רוצה לגרש אותם מהארץ וליישב אתכם. אם אתם תשאירו אותם, אז אתם תגורשו מפה. ומה שאני אמור לעשות להם, אני אעשה לכם. ודבר בני משה לאמור, צו את בני ישראל ומתה עליהם, כי אתם באים אל הארץ כנען, זאת הארץ. זה לא כי אתם באים אל ארץ, אל הארץ כנען. זה מין איזה הידיעה גדולה כזאת. זאת הארץ אשר תיפול לכם בנחלה. מכאן, פרק למדלד, באמצע שלישי, מתחיל כאן בעצם תיאור גיאוגרפי של גבולות הארץ. אומר רשי, לפי שהרבה מצוות נוהגות בארץ ונוהגות בחוץ לארץ, הוא צריך לכתוב מצרני גבולי רוחותיה סביב, לומר לך, מן הגבולים הללו ולפנים, המצוות נוהגות. זה תחומי ארץ ישראל לעניין מצוות שנוהגות בארץ. יש לנו הרי, ראינו כבר בתורה, בסוף פרשת בראשית, בהבטחה לאברהם אבינו, גבולות הרבה יותר רחבים. פה זה גבולות מצומצמים, כי הגבולות הרחבים זה לעתיד לבוא, או ברמה עקרונית, מה זה יכול להיות ארץ ישראל. אבל תכלס, ארץ הקודש, ארץ ישראל, זה הגבולות האלה. זה גבולות יותר מצומצמים. טוב, צוות בני ישראל נוטה להם כי אתם באים אל הארץ כנען, זאת הארץ אשר תיפול לכם בנחלה, ארץ כנען לגבולותיה. מה זה ארץ כנען? עכשיו מתארים, מתחילים מהגבול הדרומי, כן, ממזרח למערב, נותנים לנו את כל הדרום, אחרי זה מדרום לצפון, את כל הגבול המערבי, שזה בעצם הים, זה הגבול הכי קל, ואחרי זה את הגבול הצפוני והגבול המזרחי. והיה לכם פאת נגב, מה זה פאת? רוח, אומר פה התרגום, והיה לכם רוח דרומה. מה זה הרוח הדרומית? מה זה הקו הדרומי של ארץ ישראל? ממדבר צין על ידי אדום. והיה לכם גבול נגב מקצה ים המלח קדמה. מהקצה הדרומי של ים המלח תתחילו לנוע לכיוון מערב. ונסב לכם הגבול מנגב למעלה הקרבים. כל פעם שכתוב ונסב, זה הגבול לא הולך ישר אלא עושה איזה סיבוב. ויסחר לכון תחומה, אומר התרגום. סחור, סחור זה מסביב. ונסב לכם הגבול מנגב, כן, הגבול... הוא הולך ישר מים המלח, מערבה, ואז כשהוא מגיע למעלה הקרבים, הוא מכניס את מעלה הקרבים לארץ. אז הוא הולך כאילו דרומית למעלה הקרבים, ועבר צינה, עבר זה, עוד פעם הגבול עובר ישר, ככה הרשב"ם פה אומר, ועבר צינה, והיו תוצאותיו מנגב, מדרום לקדש ברנע, הקדש ברנע זה כאילו בתוך הארץ, כן? אז הישר הזה, היו תוצאותיו בדרך כלל זה כשנגמרת הרוח. זאת אומרת, רוח דרומית, היא הולכת עוד מעט נראה עד הים. אז זה והיו תוצאותיו, עוד מעט נראה את זה. אבל מה זה פה והיו תוצאותיו באמצע, אני עדיין באמצע הגבול הדרומי. מה זה והיו תוצאותיו? אז אומר פה רשי שהגבול קצת מסתובב, כאילו, הוא הולך ישר, וכשנגמר הישר והוא מתחיל להגיד, ללכת באלכסון קצת, זה הגבול הדרומי, אבל כשהוא קצת פונה צפונה או דרומה, לא משנה, לוקח איזה זווית, אז... לפני שהוא מתחיל את הזווית זה נקרא והיו תוצאותיו, זאת אומרת, מסתיים שם החלק הישר של הגבול, ואז הוא פונה לאיזה כיוון. והיו תוצאותיו מנגב לקדש ברנע, דרומית לקדש ברנע, זאת אומרת, קדש ברנע היא בתוך הארץ, אגב, משם שלחו את המרגלים, ויצא חצר הדר ועבר עצמונה, יצא זה עוד פעם ישר, אבל הוא, כנראה הולך באלכסון, כי עד קדש ברנע הוא הלך ישר, ולכן זה נקרא והיו תוצאותיו מנגב לקדש ברנע, ואז ויצא חדר הדר ועבר עצמונה, זה במין אלכסון, לכיוון קצת יותר צפונה. ונסב הגבול מעצמו נחלה מצרים, זה ויכוח גדול מאוד בכל הפרשנים. מה זה נחל מצרים? זה ודאי לא הנילוס, כן? אבל נחל אל הריש, נחל זה, זה ויכוח מאוד גדול איפה עובר הגבול הדרומי של ארץ ישראל. ונסב הגבול מעצמו נחלה מצרים, והיו תוצאותיו הימה. הנה, פה זה התוצאותיו הקלאסי. כלומר, הגבול נגמר, איפה תוצאות, כמו תוצאות של משחק, להבדיל. אז איפה נגמר הגבול, איפה התוצאות שלו, איפה הסוף שלו? תוצאות זה בסוף, נכון? איפה היו תוצאותיו? הימה. הגבול הדרומי של ארץ ישראל מתחיל איפשהו בקצה ים המלח, ונגמר, כאילו במזרח, ונגמר במערב, בים. הוא גבול ים, מה הגבול? הוא גבול ים נקודותיים, כאילו, מה הגבול ים? והיה לכם, הים הגדול הוא גבול, זה היה לכם גבול ים. קיצור, הולכים על הים, צפון, יש כאלה אפילו אומרים, הרי הים, כל מי שמכיר את המפה, הים זה כאילו מעוגל, זאת אומרת, הנקודה הדרומית של ארץ ישראל היא הרבה יותר מערבה מהנקודה הצפונית. אז יש במסכת גיטין שאומרים שעושים קו ישר בתוך הים, ואז הרבה איים נכנסו לנו לתוך ארץ ישראל. כל המאגרי הגז נמצאים בתוך ארץ ישראל, אולי גם כפריסין, אני לא יודע. הוא גבול ים, והיה לכם הים הגדול, הוא גבול, זה יהיה לכם גבול ים, וזה יהיה לכם גבול צפון. עכשיו, סיימנו שם במערב צפונה, אז איפה הגבול הצפוני של ארץ ישראל? איפה נגמר הרוח המערבית? מן הים הגדול תטעו לכם אור הער. מה זה תטעו? רש"י אומר פה שזה כמו ונסב, כן? למרות שפה החליפו מילה, אבל הוא מסתובב שם. כאילו תסתובבו לאור הער. אבל הפרשנים הפשטנים אומרים פה שתטעו זה מלשון תו. לעשות תו זה לעשות קו, זה בעצם תציירו את הקו. תטעו לכם אור הער, תלכו בקו מהים לאור הער. עכשיו, כמובן זה לא אור הער שהארון מת. זה אור הער צפוני, זה צפונית לראש הנקרה איפשהו. תורי המנוס, ככה הפרשנים אומרים. מאור הער תטעו לכם, תציירו קו. התרגום פה אומר תכוונון, כן? זה דומה לפשטנים, לאבן עזרא, לא לרשי. כי כשהיה עיגול, אז הוא אמר, וישחר הגבול. פה הוא אומר, תכוונון, כאילו זה מין לעשות קו ישר. מאור ההר תטעו לכם, תטעו לבוא חמת, אולי זה חמת גדר ברמת הגולן, והיו תוצאות הגבול צדדה. הסוף של הגבול הצפוני, כן, הלכנו ממערב עד מזרח, אז הנקודה הצפון-מזרחית זה צדדה. ויצא הגבול זיפרונה, אז זה לא, סליחה, זה לא הנקודה, צדדה זה איזושהי נקודה. ויצא הגבול, ממשיך, זיפרונה, והיו תוצאותיו חצר עינן. או, חצר עינן זה הנקודה הכי צפונית-מזרחית. אז צפונית, הנקודה הכי צפונית-מערבית זה אור ההר, והנקודה הכי צפונית-מזרחית זה חצר עינן. זה לכם גבול צפון. עכשיו צריכים לתת לנו את גבול מזרח. והתאביתם לכם לגבול קדמה. מה זה התאביתם? נשמע כמו תאווה. תרצו. והתאביתם זה כמו תטעו. זה אותם אותיות. אז גם תציירו, לפי הפשטנים, זה תציירו את הגבול עכשיו. והתאביתם לכם לגבול קדמה, הגבול המזרחי, מחצר עינן, שזה היה הנקודה הצפון מזרחית, מחצר עינן, שפמה. תציירו לכם קו מחצר עינן לשפם, שזה כנראה כבר יותר דרומה. וירד הגבול, כן, אנחנו עכשיו מציירים את הגבול המזרחי, מצפון לדרום. וירד הגבול משפם הרבלה מקדם לעין, וירד הגבול הוא מחה. מחה הזה, הוא מגיע, כאילו הוא נוגע שם. הוא מחה, ואם תי, אומר התרגום, אם תי זה יגיע. הוא מחה על כתף ים כנרת קדמה. בקיצור, זה הולך מהצפון, יורד, זה כבר ממש בסוריה. הנקודה הצפון-מזרחית זה בסוריה. זה יורד ומגיע לכנרת. וירד הגבול לירדנה, והיו תוצאותיו ים המלח, זאת תהיה לכם הארץ לגבולותיה סביב. אחרי זה הולך על הירדן. כל הגבול המזרחי של ארץ ישראל זה הירדן בעצם עד ים המלח. ויצב משה את בני ישראל אמור, זאת הארץ אשר תתנחלו. בוא נגיד את הנקודות, מתחילים נקודה דרום-מזרחית, ים המלח, נקודה דרום-מערבית זה הים, נחל מצרים שם והים, נקודה צפונית-מערבית זה אור ההר, ונקודה צפונית-מזרחית זה חצר עינן. ויצב משה בני ישראל למור, זאת הארץ אשר התנחלו אותה בגורל, אשר ציווה אדוני לתת תשעת המטות וחצי המטה. למה זה 9.5 מטות? כי 2.5 מטות לקחו בעבר הירדן המזרחי, כי לקחו מטה בני הרובני לבית אבותם, מטה בני הגדי לבית אבותם, וחצי מטה בני שלקחו נחלתם. 2 המטות וחצי המטה לקחו נחלתם, מעבר לירדן יריחו, קדמה, מזרח, הרביעי. ודבר אדוני משה למור, אלה שמות האנשים אשר ינחלו לכם את הארץ. מה זה אשר ינחלו לכם? ינחלו עבורכם. נחלת הארץ, לא כל האנשים וכל המשפחות קפצו לקבל את הארץ, אלא הלכו הנשיאים, וכל נשיא זכה כשליח לבני שבטו. ככה רש"י פה אומר. אלה שמות האנשים שינחלו לכם את הארץ, אלעזר הכהן ויהושע בן נון, ונשיא אחד, נשיא אחד ממטה, תיקחו נחלת הארץ. ואלה שמות האנשים, מי הם הנציגים שבעצם ינחלו את הארץ? למטה יהודה כלב בן יפונה, היחיד. הוא ויהושע, יהושע הפך להיות מנהיג, יהפוך להיות מנהיג, וכלב בן יפונה נשיא, היחיד מדור המדבר. ואלה שמות אנשים למטה יהודה, כלב בן יפונה, מטה בני שמעון, שמואל בן עמיהוד, למטה בנימין, אלידד בן כיסלו, ולמטה בני דן נשיא. מעניין פה הסדר, זה לא כמו שום סדר בתורה. בדרך כלל מזכירים או לפי הדגלים, או לפי הלידה של השבטים. ראובן, שמעון, לוי, יהודה, כן? פה, אז ראיתי בפרשנים, זה מדהים, שזה הולך לפי חלוקת הארץ. באמת יהודה קיבל ראשון, ויחד איתו שמעון, ואחרי זה בנימין, ואחרי זה בני יוסף, ורק אחרי זה שאר השבטים. אז כאן הנשיאים מוזכרים לפי החלוקה. עוד דבר מעניין ששמתי לב פה, פתאום כתוב ולמטה בני דן נשיא. לפני זה, יהודה, שמעון ובנימין, לא כתוב נשיא. ואלה שמות אנשים למטה יהודה, כלב בן יפונה, לא כתוב נשיא, כלב בן יפונה. ולמטה בני שמעון, לא כתוב נשיא, אלא ולמטה בני שמעון, שמואל בן עמיהוד, ולמטה בני בנימין, אלידד בן כיסלון. פתאום, ולמטה בני דן, נשיא. מה קרה? הקודמים לא נשיאים. אז מסבירים שהם היו חשובים, לא צריכים להגיד שהם נשיאים. כלב בן יפונה זה ברור. הוא עוד מנהיג קדמון. ובני שמעון, בנימין, לא יודע, יש פה... הפרשנים מביאים למה הם היו כבר נשיאים ידועים יחסית. לבני יוסף למטה בני מנשה, נשיא חניאל בן אפוד, מטה בני אפרים, כן, יוסף מחולקים משני חלקים, נשיא כמואל בן שפטן, ולמטה בני זבולון נשיא אליצפן בן פרנח, מטה בני ישכר נשיא פלטיאל בן עזן, ולמטה בני אשר נשיא אחיוד בן שלומי, ולמטה בני נפתלי נשיא פדאל בן עמיהוד, אלה אשר ציווה אדוני לנחל, גם הטיה מאוד מיוחדת של השורש, לנחל. מה זה לנחל? זה הם נוחלים עבורכם. את בני ישראל, כן, אלה אשר ציווה אדוני לנחל לבני ישראל בארץ כנען. חמישי. וידבר אדוני למשה בערבות מואב, על ירדן יריחו לאמור. צו את בני ישראל, ונתנו ללוויים מנחלת אחוזתם ערים לשבת. זאת אומרת, אתם מקבלים חלקים בארץ, אמרתי לכם מי הנשיאים, אמרתי לכם את גבולות הארץ, אל תשכחו את הלוויים, אתם צריכים לתת ערים ללוויים. 42 עיר, פלוס 6 ערי מקלט שעוד מעט ניכנס אליהם. צו את בני ישראל, נתנו ללוויים מנחלת אחוזתם ערים לשבת, ומגרש לערים סביבותיהם תתנו ללוויים. אתם צריכים לתת להם ערים, ומסביב לערים מגרש, והיו הערים להם לשבת, כלומר הערים הם בשביל המגורים שלהם, ומגרשיהם יהיו לבהמתם ולגרושם ולכל חיותם. אז הערים לשבת והמגרשים לכל השאר, לבהמות, לחיות, שיהיה להם עוד שטח. ומגרשי הערים אשר תתנו ללוויים, מקיר העיר וחוצה, אלף אמה סביב. עכשיו יש פה סתירה. כתוב פעם אחת פה אלף אמה סביב, עכשיו תראו מה כתוב, פסוק הבא, ומדותם מחוץ לעיר את פעת קדמה, 2000 באמה, ואת פעת נגב 2000 באמה, ואת פעת ים 2000 באמה, ואת פעת צפון 2000 באמה, והעיר בתווך. זה אלה הם מגרשי הערים. בתחילה אמרו לנו לתת להם 1000 אמה מגרש, ופתאום אומרים 2000 אמה מגרש לכל צד. לצפון, לדרום, למזרח ולמערב. אז מה זה 1000 או 2000? אומרים חזל, 1000 זה לכל השימושים שלהם, לחיות, לבהמות, לכל מה שהם צריכים להשתמש, ועוד 1000 לשדות וכרמים. הלאה. ואת הערים אשר תתנו ללווים, איזה ערים תתנו ללווים? את שש ערי המקלט אשר תתנו לנו שם הרוצח, שעוד מעט, זה מעניין, התורה מספרת לנו שצריכים לתת להם את ערי המקלט, התורה עוד לא צוותה בכלל על ערי המקלט. היא עוד מעט תצווה. ואת הערים אשר תתנו ללווים, את שש ערי המקלט אשר תתנו לנו שם הרוצח, ואלים תתנו 42 עיר. חוץ משש ערי המקלט, עוד 42 עיר, זה 48 סך הכל. חזל אומרים, מה ההבדל בדיוק בין ערי המקלט לבין 42 עיר. ערי המקלט הן קולטות תמיד, וה-42 עיר קולטות רק לדעת, רק בצורה מיוחדת. כל הערים אשר תתנו ללווים 48 עיר, את הם ואת מגרשיהן. והערים אשר תתנו מאחוזת בני ישראל, מעת ערב תרבו ומעת עמאת תמיתו. זאת אומרת, כל שבט נותן לפי השטח שלו, לפי הגודל שלו. איש כפי נחלתו אשר ינחלו, ייתן מערב ללווים. זה מופיע בספר יהושע בצורה מדויקת איזה ערים הם נתנו. שישי. ודבר עלינו שלמור. עכשיו, אחרי שאמרו לתת ללווים ערים, והזכירו פה את ערי המקלט, התורה מתארת למה נועדו ערי המקלט, וגם ערי הלוויים. בעצם זה ערים שנועדו לקלוט את הרוצח בשוגג. וידבר אדוני משה לאמור, דבר בני ישראל ומתה להם, כי אתם עוברים את הירדן ארץ כנען, כשתעברו את הירדן והקריתם לכם ערים, תזמינו, תייחדו, והקריתם זה להזמין. כן? תזמנו, נאמר התרגום, והקריתם לכם ערים, ערי מקלט תהיינה לכם, ונשם הרוצח מכה נפש בשגגה. והיו לכם הערים למקלט מגואל, מגואל, הערים האלה צריכים להיות מקלט מגואל, גואל אדם רודף אחרי הרוצח, אז הערים האלה מהוות מקלט מהגואל, ולא יעמוד הרוצח, עמודו לפני אדם למשפט. כן, המטרה היא שהוא יוכל לברוח לשם כדי לעמוד למשפט, ושלא יתפוס אותו גואל אדם, כי גואל אדם מותר לו להרוג אותו עד שהוא מגיע לעיר. והערים אשר תיתנו שש ערי מקלט תהיינה לכם, את שלוש הערים תיתנו בעבר הירדן, אחרי זה נראה שמשה רבנו צובה לתת אותם, אבל הם לא קלטו, הם לא תפקדו עד שלא עם ישראל נכנס לארץ והפריש עוד שלוש ערי מקלט. את שלוש שערים תיתנו מעבר לירדן, ואת שלוש שערים תיתנו בארץ כנען, ערי מקלט תהיינה. לבני ישראל ולגר ולתושב בתוכם תהיינה שש שערים האלה, למקלט לנו שם הכל מכה נפש בשגגה. עכשיו התורה מתארת מה זה מכה נפש בשגגה. רש"י פה מציין איזה שאלה. אנחנו אומרים שיש שש ערי מקלט, והחלוקה היא ממש לא מתאימה. הרי בעבר הדין המזרחי יש סך הכל 2.5 שבטים, ובעבר הדין המערבי יש 9.5 שבטים. אז למה זה מחולק 3-3? אומר רש"י שבגלעד נפישי רוצחים, כן, חז"ל, הגמרא אומרת את זה, בגלעד יש הרבה רוצחים. טוב, זה... ואז מה אם יש הרבה רוצחים? איזה רוצחים יש? רוצחים במזיד? זה נועד לרוצחים בשוגג, לא רוצחים במזיד. אז מה... אז יכול להיות, אז הפרשנים אומרים ש... יש הרבה שמתחזים לרוצחים בשוגג. בכל מקרה, אתה לא יכול להחליט מי רוצח בשוגג ומי רוצח במזיד. חייבים הרבה ערי מקלט שיקלטו אותם. אבל יש גם דעות בפרשנים, בפשטנים, שזה פשוט הייתה ארץ ענקית. ערי מקלט זה לא לפי כמות אנשים, זה לא בית ספר. צריך לתת לפי מספר אנשים. ערי מקלט זה לפי השטח, והשטח שם היה ענק, אז צריך לתת להם יותר ערי מקלט. ואם בכלי ברזל יכהו וימות, רוצח הוא מות יומת הרוצח. פה מנסים להבחין מתי זה רוצח בשוגג, מתי זה רוצח במזיד. כמובן שזה כללים מאוד כלליים. צריך בסוף, בשביל להרוג בן אדם, בתור רוצח במזיד, צריך עדים והתראה וכו'. אבל בגדול, אם אדם הורג בכוונה עם כלי ברזל, אז זה בדרך כלל יהיה רוצח במזיד. ואם באבן יד אשר ימות בעיקה ובימות רוצח ומות יומת הרוצח. אם זה באבן, אתה רוצה להחליט שהוא רוצח במזיד, צריך שבאבן יהיה, אם בן אדם זרק על חברו אבן קטנה ולא עלינו הוא מת, זה לא נקרא רוצח כי הוא לא התכוון להרוג. צריך בשביל להוכיח שהוא התכוון להרוג, צריך שתהיה אבן שאמורה להרוג, והיא באבן יד אשר ימות בעיקה ובימות רוצח הוא. על ברזל זה לא נאמר, כי בברזל, כל ברזל הורג, אפילו מחט, אבל באבן צריך שתהיה אבן גדולה. או בכלי עץ יד אשר ימות בעיקה, או גם אם זה כלי עץ או אבן, כמו שאמרנו, צריך שיהיה בו שיעור כדי הקעה, כדי להחליט שהוא רוצח במזיד. רוצח הוא מות, יומת הרוצח, על זה לא דיברתי. אם הוא מכה בכלי ברזל כלשהו, הוא מכה באבן שיש בו שיעור, או מכה בעץ שיש בו שיעור להרוג, זה לא רוצח בשוגג. אם תוכיח שהוא רוצח במזיד, וזה חלק מהדרכים להוכיח, אז הרי המקלט לא דיברו עליו. גואל אדם הוא ימית את הרוצח, בפיגו והוא ימיתנו. אם זה רוצח במזיד, גואל אדם יכול מיד להרוג אותו. האמת שעושים את זה על ידי בית דין, אבל כנראה שגם אם גואל אדם הורג זה בסדר. ואם בשנאה ידפנו, הוא השליך עליו בצדיעה וימות. אם אתה יכול להוכיח שעשה את זה בשנאה, בשנאה ידפנו, שהוא זרק אותו מאיזה מקום גבוה, או השליך עליו איזה משהו בצדיעה, בצדיעה זה בכוונה, כן? אומר פה התרגום בכוונה, הוא ערב לו, וזרק עליו, אז הוא גם רוצח במזיד, וימות. או באיבה, בסיני איכה או בידו וימות, מות יומת המכה רוצח הוא, גואל אדם ימית את הרוצח בפיגו בו. זה כמו שהתורה תמיד אומרת על רוצח במזיד, יד העדים תהיה בו בראשונה לעמיתו. אז פה זה הגואל כאילו. ואם בפה אתה בלא איבה עדפו, זה קרה בפתאומיות, בלי לשים לב, לא בכוונה. הוא השליך עליו כל כלי בלא צדיה, הוא לא ערב לו והזרק עליו, אלא זה נפל בלי כוונה, בלי שהוא ערב לו. או בכל אבן אשר ימות בה בלא ראות, כן, זה נפל בלי שהוא שם לב, היפל עליו ימות, והוא לא אויב לו ולא מבקש רעתו. אתה רואה לפי העניין, לפי מה שנפל עליו, לפי זה שהוא לא ערב לו, לפי זה שהוא לא מבקש רעתו. אז כנראה שזה הולך לכיוון של רוצח בשוגג, ושפטו ידע בין המכה ובין גואל אדם, על המשפטים האלה, לפי הכללים האלה, בית הדין צריך לשפוט. והצילו הידע את הרוצח מיד גואל אדם, אם הוכח שהוא רוצח בשוגג, והשיבו אותו הידע אל עיר מקלטו. זאת אומרת, בהתחלה כל רוצח חץ עיר מקלט, שופטים אותו, ואז מחליטים אם זה רוצח במזיד הורגים אותו, אם זה רוצח בשוגג, מחזירים אותו לעיר מקלט. והצילו הידע את הרוצח מיד גואל אדם, והשיבו אותו הידע אל עיר מקלטו אשר נס שמה, וישב בעת מודה כהן הגדול אשר משך אותו בשמן הקודש. ואם יצא יצא הרוצח את גבול עיר מקלטו, הוא החליט ללכת לטייל, אשר אינו שם, הוא מצא אותו גואל אדם מחוץ לגבול עיר מקלטו, ורצח גואל אדם את הרוצח, אין לו דם. מה זה אין לו דם? זה כמו להרוג מישהו מת שאין לו דם כבר, כביכול. לא הרגת מישהו שאתה מתחייב עליו, זה כאילו להרוג מישהו מת. למה זה אדמות הכהן הגדול? למה רוצח ושוגג יושב בעיר מקלטו אדמות הכהן הגדול? אז פירוש אחד בא ואומר, שהכהן הגדול הוא מעריך את החיים שלנו, תמיד מתפלל עלינו ומקריב קורבנות, והרוצח הוא מקצר חיים, הם לא יכולים לחיות ביחד. כל עוד הכהן הגדול חי, הוא חייב להיות תקוע באיזה מקום. אחרי שהכהן הגדול מת, כאילו נותנים לו לצאת. זה פירוש אחד שלא מטיל חובה על הכהן הגדול, יותר מטיל חובה על הרוצח. אבל פירוש שני אומר, שזה כאילו עונש לכהן הגדול. הרי מה קורה לרוצחים שם בתוך הרי מקלט? הם מחכים שהוא ימות, למה? כי זה פשלה שלו. הוא לא התפלל מספיק, הוא לא דאג מספיק לרוח, לחנך אנשים לא לרצוח. כאילו יש עליו איזשהו סוג של ביקורת. כי בעיר מקלטו יושב, חז"ל אומרים שהאנשים של הכהנים הגדולים היו נותנים להם אוכל, והם צ'פרים אותם כדי שלא יתפללו עליהם שימותו. כי בעיר, רואים פה מה זה תפילה, אפילו תפילה של רוצח. כי בעיר מקלטו יושב אדמות הכהן הגדול, ואחרי מות הכהן הגדול יושב רוצח אל ארץ אחוזתו. והיו לכם לחוקת משפט לדורותיכם, בכל משפטיכם. כל מכה נפש לפי עדים ירצח את הרוצח. כל מכה נפש לפי עדים, אם יש עדים שהוא הרג במזיד, אז אפשר לרצוח את הרוצח, אפשר להרוג אותו. ועד אחד לא יענה בנפש למות. אם יש רק עד אחד שראה אותו רגע, אז אי אפשר להרוג אותו. ולא תיקחו כופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות, כמות יומת. אל תיקחו כופר מהרוצח בשביל לוותר לו על הרצח ולהוציא אותו זכאי. זה פסוק אחד. פסוק הבא, ולא תיקחו כופר לנוס אל עיר מקלטו. אז היה אפשר להגיד, אל תיקחו כופר מהרוצח אל תיקחו ממנו כסף בשביל, אם הוא רוצה לשלם לכם, במקום שיהרגו אותו, שייכנס לעיר מקלט. ככה אפשר לפרש. אבל החזל לא פירשו ככה. ולא תיקחו כופר לנוס, זה כמו לנס. אל תיקחו כופר ממי שנס, כלומר מרוצח בשוגג, שהוא אמור להיות בעיר מקלט, אל תיקחו ממנו כסף בשביל שהוא יצא מהעיר מקלט. בקיצור, כסף לא מעוות את הדין, לא על רוצח במזיד שצריך להרוג אותו, והוא אומר בואו תוותרו לי או תכניס אותי לעיר מקלט, ולא על אחד שהוא רוצח בשוגג כשהוא בעיר מקלט והוא רוצה לשלם בשביל לצאת מהעיר מקלט. לשוב לשבת בארץ אדמות הכהן, אל תוותרו לו לרוצח בשוגג. ולא תחניפו את הארץ אשר אתם בא. לא תחניפו, זה לא תחייבון, אומר התרגום. כאילו, אם אתם תעשו כל מיני קומבינות עם הרוצחים, ואתם לא מאנישים אותם, אתם מחניפים, אתם מרשיעים את הארץ. כי אדם הוא יחניף את הארץ. אדם הזה של הרוצח, הוא מחטיא את הארץ. אם אתם לא מטפלים בו, אם אתם לא הורגים את הרוצח במזיד, או שמים בעיר מקלט הרוצח בשוגג. ולארץ לא יחופר לאדם אשר שופח בה, כי אם בדם שופחו. אין כפרה לרוצח, או שהורגים אותו, שמים אותו בעיר מקלט. ואם אתם מבטרים לו, זה מחטיא את הארץ, ואני לא יכול לשכון בארץ. ולא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה, אשר אני שוכן בתוכה, כי אני אדוני שוכן בתוך בני ישראל. הרמב"ן פה אומר, אמרנו קודם שהדין הזה של רוצח במזיד ושוגב, וכל הדין להם, הם לאו דווקא בארץ, בכל משוותיכם, התורה אומרת. כן, והיו אליכם לחוקת משפט לדורותיכם, בכל משוותיכם, זה גם בחוץ לארץ. לימד שתהיה סנדרין נוהגת בחוץ לארץ, אומר רשי. אם יש סנדרין בארץ, בלשכת הגזית, אפשר לדון דיני נפשות גם בחוץ לארץ. אז מה זה פה, ולא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה, אשר אני שוכן בתוכה? יש עוד מדרגה. בחוץ לארץ, אתם מחניפים את הארץ ואתם מטמאים אותה. בארץ, אתם גורמים לשכינה להסתלק חלילה. או אתם גורמים לשכינה לשרות בתוך טומאה. ולא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה, אשר אני שוכן בתוכה, כי אני, אדוני, שוכן בתוך בני ישראל. שביעי. ויקרבו ראשי אבות למשפחת בני גלעד, בן מחיר, בן מנשה, משפחות בן יוסף, וידברו לפני משה ולפני הנשיאים, ראשי אבות לבני ישראל. הקדוש ברוך הוא החליט לתת לבנות צלופחד נחלה למרות שהן בנות. עכשיו יש חשש. ואמרו, את אדוני ציווה אדוני לתת את הארץ בנחלה בגורל לבני ישראל, ואדוני צווה באדוני לתת את נחלה צלופחד אחינו לבנותיו. בסדר. הם צוו לרשת נחלה. עכשיו, מה יכול לקרות? והיו לאחד מבני שבטי בני ישראל נשים, ונגרעה נחלתם מנחלת אבותינו, ונוסף הנחלת המטה אשר תהיה להם, וגרן אחותינו יגרע. אם הם התחתנו, הם יורשות נחלה, עכשיו הם התחתנו עם שבט אחר, אז הנחלה הזאת תזוז מהנחלה של מנשה לשבט אחר, יהיו מובלעות בתוך שבט מנשה. ואם יהיה היובל לבני ישראל, אם פה זה קשה, כאילו גם אם יהיה היובל לבני ישראל ונוספה נחלת אחת המטה אשר תהיה להם, נחלת מטה אבותינו יגרע נחלתם, זה לא ייפטר. אדם שמוכר את הנחלה שלו ויש מובלעת, בסדר, זה רק עד היובל, ביובל זה חוזר. אבל פה הנשים האלה שהם ירשו את הנחלה, והם עכשיו התחתנו עם שבט אחר, זה לא יחזור ביובל. זאת אומרת, זה כל כך קריטי, גם ביובל זה לא יחזור. ואז בעצם ייווצרו מובלעות. ויצב משה בני ישראל על פי אדוני לאמור, כן מטה בני יוסף דוברים. מה זה כן? יאות. אמת. הם אומרות דבר נכון. זה הדבר שרציבה אדוני לבנות צלופחד לאמור, לטוב ביניהם תהיה לנשים, תבחרו את מי שאתם רוצים, אך למשפחת מטה אביהם תהיה לנשים רק מי שבט אבותם, ולא תיסוף נחלה לבני ישראל ממטה אל מטה, כי איש בנחלת מטה אבותיו ידבקו בני ישראל. וכל בת יורשת נחלה ממטות בני ישראל, אחד משפחת מטה אביה תהיה לאישה, למה נרשו בני ישראל איש נחלת אבותיו? זאת אומרת, זה לא רק בנות צלופחד. הרי אותו סיפור יש גם עם בת יורשת נחלה. כל, הרי הדין הזה של בנות צלופחד, אמרנו שהם חידשו בירושה, שאם אין בן, אז בת יורשת. אז זה לא בעיה רק של בנות צלופחד ספציפית, אלא כל בת יורשת נחלה. חז"ל אומרים שזה היה רק בדור הזה של חלוקת הארץ. אחרי זה, אם בת יורשת נחלה ומתחתנת עם שבט אחר, זאת אומרת, אם בת יורשת נחלה יכולה להתחתן עם כל שבט, רק בזמן הזה הם צוו לו להתחתן עם שבט אחר, ואולי יש חשיבות מאוד גדולה לתקופה הראשונה שחילקו את השבטים, שלא יתחיל להתבלגן. אבל אחרי זה, אחרי ששבט מנשה קיבל נחלה, פה הם עוד לא קיבלו נחלה, מצווים אותם רק מה יהיה. אז אומרים להם, אל תבלגנו את העסק על ההתחלה. אחרי שלשבט מנשה יהיה נחלה, אם בת אחת תירש, בדור הבא, תירש נחלה ותעביר את זה לשבט אחר, לא נורא. ככה אומרים פה הפרשנים. ולא תסוף נחלה ממטה למטה אחר, כי איש בנחלתו ידבקו מטות בני ישראל. האמת שלפי פשט, בלי חזל פה, כן, חלילה, לא מבחינה הלכתית, אבל אני אומר רק בפרשנות של המקרא, בלי חזל אפשר להגיד שזה ציווי לדורות גם. שכל בת יורשת נחלה יכולה להתחתן, אבל האמת שזה זה, 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 זה לא נכון, אי אפשר להגיד את זה. אנחנו לא מכירים דין כזה. כאשר ציווה אדוני את משה, כן עשו בנות צלופחד, ותהיה נמחלה תרצה וחוגלה ומלכה ונועה, חז"ל אומרים שפה הם נמנו לפי הכרונולוגיה שלהם, לפי הגילאים. בכל מקום הם מוזכרות בסדר אחר, אומרים שהם היו שוות בחוכמה וכו', אבל פה זה לפי הגיל. ותהיה נמחלה תרצה, חוגלה, מלכה ונועה, נועה זאת הכי קטנה, בנות צלופחד לבני דודיהן לנשים, משפחות בני משה ונוסף אלו נשים, זאת אומרת הם קיימו את הציווי, ותהיה נחלתם על מתי משפחת אביהן, וככה לא נוצרה בעיה של הנחלות. אלה המצוות והמשפטים, זה פסוק שמסיים את ספר במדבר, כן, תמיד בסופי ספרים יש כזה מין פסוק מסיים. אלה המצוות והמשפטים אשר ציווה אדוני ביד משה אל בני ישראל בערבות מואב על ירדן ירחו. יישר כוח גדול למי שהיה איתנו ככה כל הפרשות. בעזרת השם שנזכה גם לסיים את הספר הבא ולעשות סיום על עוד ספרים רבים. חזק חזק ונתחזק. שבת שלום, יישר כוח גדול.